ורציתי לחלוק כמה דברים לגבי הדבר הזה שאנחנו עושים כאן ביחד, מה שצץ ועולה בעקבות זה. וההזמנה היא להקשיב באוזניים יחפות. יש אמרה מאוד יפה שאני אוהבת, בדומה, שתי אמרות דומות, גם בזן וגם בטאויזם. אם אתה יכול לבלות בחוסר תועלת מושלם, אחר צהריים שהוא חסר תועלת באופן מושלם, הרי למדת איך לחיות. אותו דבר. יש הפרעה בה? זה סגור. זה חוסר תועלת? מושלם. לא, הוא כבוי. זה כנראה המכשיר. זה נקרא את זה שוב. אם את יכולה לבלות בחוסר תועלת מושלם, אחר צהריים שהוא חסר תועלת באופן מושלם, הרי למדת איך לחיות. זה מהדאויזם. ובזה הם אומרים, שב בשקט. אל תעשה דבר. האביב בא והעשב צומח מאליו. כשאנחנו מסתכלים אחורה, מה שנקרא אחורה, על דברים שקרו לפני חצי שעה, לפני שעה, לפני יום, מתחילת הסיפור הזה שאנחנו קוראים לו ריטריט, אנחנו יכולים למצוא הרבה מאוד סימני שאלה וחידות כאלה של מה עשינו כאן? מה קרה כאן בכלל? אנחנו קמים בבוקר, די מוקדם, אולי לחלק מאיתנו, קמים וישר מתיישבים. אוקיי, או שיושבים 5 דקות, יושבים, 45 דקות יושבים, אחר כך, אוקיי, יוגה, אולי זה קצת make sense יותר, ארוחת בוקר כבר הרבה יותר רגיוני. אחר כך, שוב, יושבים והולכים ויושבים והולכים. אחרי צהריים בכלל יש את הדבר המשונה הזה של, והמביך, ליצור קשר עם בן אדם שאנחנו לא מכירים, ובעזרתו, בעזרתה, להתחיל לחפור מתוכנו כל מיני, קשה להסתכל בעיניים ו... פתאום לדבר, פתאום לשתף, אחרי שהיינו מוגנים, וחלק מכם שיתפו, כל כך מוגנים ככה בתמיכה הנעימה הזאת של השקט, ועדיין זה משהו שמאוד קשה לשים אותו, וכאילו, מה עושים עם זה? מקבלים תעודה בסוף? איך קונים עם זה במכולת? בשביל מה זה טוב? האיכות הזאת היא, של עצירה והתבוננות פנימה. זה משהו שמעט בדרך כלל, מעט ממנו יש לנו בחיים שלנו. מעט ממנו. וכשאנחנו מביאים את עצמנו למקום כזה, שאנחנו בבת אחת, ממש בבת אחת, לפעמים זה מרגיש פול גז ופתאום ברק, עוצרים. צריכים להסתכל פנימה, כל מיני דברים מתחילים לקרות שם בפנים. כל מיני שכבות מתחילות להרים את הראש. כל מיני דפוסים מתחילים להיחשף לנו. אנחנו נוכחים בכל מיני דברים. והרבה מהדברים שאנחנו פוגשים הם לא כל כך נעימים לנו, הם אפילו קשים לנו. מרטין סיפר היום על שתי הרשימות האלה, שהידידה שלו עשתה, אחת של הדברים שהם קשורים ל... צד של העושר, אחד, רשימה שנייה של הצד של הסבל, וכמה שהיא הרבה הרבה יותר ארוכה. באמת הרבה מהחוויות שלנו, באמת יכולות ללכת לכיוון ההוא. להרגיש את הקושי. להרגיש את הלא נעים. וזה לוקח, אפשר להגיד אומץ, אומץ פנימי כזה, להסכים ולעבור, גם להישאר שם וגם לעבור דרך זה. במיוחד כשאנחנו לא יודעים לאן זה לוקח, לאן זה מוביל. כל הפורמט הזה די משונה. לאן זה לוקח אותנו? רציתי לדבר קצת על הדברים שמתגלים לנו, שיכולים להתגלות לנו, יכולים להתבהר לנו דרך המפגש הזה. המילה מדיטציה זאת מילה קצת מלאכותית, ובעיניי יותר מתאימה למילה מפגש או פגישה, או אם תרצו חיבור, שזאת מילה שקצת יותר מדי משתמשים בה אולי. יש משפט כזה באנגלית שאומר, It is in the connection that the sacred is revealed. זה דרך החיבור, שם מתגלה המקודש. והחיבור הוא חיבור עם עצמנו, והחיבור הוא חיבור עם מישהו אחר, והחיבור הוא חיבור עם העולם, עם הטבע. כשיש את החיבור, קורית הפגישה הזאת, ושם משהו, פתאום סוף סוף יכול לקבל חיים, להיוולד, כמו הדבורים שמפרות, בלי לדעת, את הפרח. דרך הטיול שלהם מפרח לפרח, משהו חדש פתאום נוצר, שמתישהו יהפוך לפרי. צריך להיות קשר, חיבור, איזשהו מגע, אם תרצו, עם הדברים, כדי שתהיה תזוזה, שיהיו חיים. ביחד עם זאת, הרבה פעמים, הרבה מהחיבור הזה, הרבה מהקשר הזה, הוא כואב לנו, הוא קשה לנו. אז גם, איך אפשר גם לעשות מקום, גם לקושי הזה, גם להכיר בו, גם לדעת ש, אוקיי, מה שעולה עכשיו זה חלק מהסיפור, זה חלק מהתהליך. המקודש הזה, זאת מילה שאנחנו בלשון המעטה לא מרבים להשתמש בה. בסטינג כזה של ויטריט, ויפאסנה, בודהיסטי. מילה המקודש יכולה להגיד דברים שונים בשבילנו, של אנשים שונים. מה זה אומר בשבילנו? מקודש. מה מקודש בשבילנו? זאת שאלה ששווה לחקור אותה. הפירוש של המילה ויפאסנה, אולי למי שלא יודע, לא בקי, זאת מילה בפאלי, שפה שהיא שפה אחות לסנסקריט, והפירוש זה ראייה צלולה, או ראייה של הדברים כפי שהם, או תובנה, או תובנות. וחלק ממה שמקודש יכול להיות התובנות שמתחילות לצוץ ולהרים את הראש, דרך הסדקים שלנו, יחד עם כל הקושי, אולי דווקא בעקבות הקושי, אולי דווקא בעקבות החיכוך, אולי דווקא בעקבות זה שאנחנו יושבים עם איזשהו כאב בגוף ואנחנו מרגישים שזהו זה, הלך עלינו ופתאום משהו אחר קורה שם. ההשתנות הזאת, העקביות הזאת, מרתי ניסה להגיד, וכל הזמן ערן ואני חשבנו שזה בטח נשמע עקביות, או משהו עקבי, אז עקביות, החוסר עקביות הזה, יכול להתגלות ב... אלפי צורות, אלפי דרכים שזה יכול להרים את הראש ופתאום לנצנץ את התובנה שלו אלינו. לפני לא הרבה ימים עברנו לבית חדש, ואחרי שהרבה שנים גרנו במושב, ופתאום זה מקום שהוא לא עיר, אבל הוא גם כבר לא מושב, ויש שם כל מיני צלילים שהם לא של מושב, צלילים של עיר. בקיצור, 6 בבוקר, כל בוקר, מגיעים פועלים לבנות את הבית ספר. הזמן היחד שהם יכולים לבנות בית ספר זה מ-6 עד 7. אחר כך הילדים באים. מ-6 עד 7 בבוקר, כל בוקר, הפועלים בונים את בית הספר. תארו לעצמכם. אז בוקר אחד ישבתי, תוררתי ככה, כשהם הגיעו. ישבתי ככה למדיטציה, ועשיתי בסלון וככה הקשבתי לקולות וראיתי מה זה מעורר אצלי. וואלה, בית חדש, בדיוק עברנו, ואיזה בלגן, מה זה ימשיך להיות ככה? כל החיים הם הולכים לבנות הבית ספר הזה, ככה זה היה נראה. צלילים הם מגוונים כשבונים בית ספר. דמיינו לעצמכם. ופתאום הגיע אליי זיכרון מאוד מאוד מתוק של פגישה שהייתה לי. התמזל מזלי, ובמשך משהו כמו שנתיים וחצי ליוויתי אישה יקרה שגססה מסרטן, שרה, במסע שלה בין החיים למוות. הייתה כתבה מאוד יפה שיותם, הבן שלה, כתב בארץ לפני כמה שבועות, שרה אימי, כן? מי שראה את זה, אותה אישה. וככה הייתי מבקרת אותה פעם בשבוע למשהו כמו שעתיים, והיינו יושבות ומדברות על החיים, על המוות, ועל כל מה שבאמצע, בדרך כלל, על הרוב היה מה שבאמצע. וככה יום אחד זה היה צהריים, והיא גרה בתל אביב שם ליד הדיזינגוף סנטר, וצלילים של תל אביב, אתם יודעים, ליד הדיזינגוף סנטר, אוטובוסים, זה ככה, אנשים עוברים, שומעים הכל, הכל מאוד מאוד חי. זאת ההדגמה עכשיו. והיא ככה שכבה והיא אמרה לי פתאום, את יודעת, עד עכשיו הייתי מתייחסת לזה כאל רעש. ופתאום היא אמרה לי, זה הזכיר לי את קונאוט פלייס בדלי. אני לא יודעת מי מכם היה במקום המעניין הזה, קונאוט פלייס בדלי. מי היה שם? וואו. אז לטובת מי שלא היה שם, קודם כל דלי. גם בלי להיות בדלי אפשר לדמיין מה זאת דלי. קונאוט פלייס זה מקום מאוד גדול, מלא חנויות במין מעגל ענק כזה, של המון המון חנויות והמון ריקשות ומכוניות ואוטובוסים ומה לא, ומיליון אנשים, והמולה בלתי פוסקת 24 שעות, 7 ימים בשבוע, אלפי שנים כנראה, פשוט לא, לא מפסיק. ושרה אמרה לי, את יודעת, זה מזכיר לי את קונאוט פלייס, ויש בזה משהו נורא נעים, אני כמו נרגעת, לתוך הרחש הזה, הבלתי פוסק, זה, יש בזה חיים. וחלקנו על שתינו יחד רגע מאוד מתוק של התחושה הזאת. פתאום הרעש, פתאום ההפרעה, כן, צהריים, אמצע היום, הפך להיות תזכורת לזמן אחר. שבו היינו אולי במצב אחר, אולי חופשיות יותר, לפחות בחוויה הפנימית. ומשהו פתאום הזיכרון הזה הגיע אליי, יחד עם הצלילים של הפועלים וזה, והתחלתי להרהר בזה ולחשוב, רגע, מה ההבדל? מה עושה את זה מרעש לצליל? מה הופך את זה מחוויה ממש מנג'סת, שמתחילה ככה, יוצרת כל מיני סיפורים, על מה הולך להיות בעתיד, למשהו אחר לגמרי, שאפילו יותר קרוב למתיקות הזאת, שלפעמים עולה במדיטציה. מה אתם חושבים? מה זה יכול להיות? אני אתן לכם רמז. מילה אחת. הכל נכון, הכל נכון, ויש מילה אחת. הכל נכון. מילה אחת. הכל נכון. הכל נכון. מילה אחת. מילה אחת שהיא הכות. זה גם אתם. שלי, שלי, שלי. מה קורה לנו כשאנחנו מרגישים שזה שלי? זה שלי. ומה קורה לנו כשאנחנו מרגישים, מה? אורחים? עוברי אורח? מטיילים, תרמילאים. יש סיפור נורא יפה על איזה רבי אחד, שמישהו עשה דרך רחוקה רחוקה לפגוש אותו. הוא הגיע, נכנס לבית שלו וככה ראה שהבית מאוד מאוד צנוע. מה זה צנוע? אין לו שם כלום. יש לו שם מיטה וצלחת וכוס ובטח, בטח ספרים ופחות או יותר זהו, שום דבר. אז האורח שאל אותו, מה, רבי, מה זה, אין לך כלום בבית? אז הוא שאל אותו, ומה איתך? איפה הדברים שלך? אז האורח אמר לו, אבל אני עובר אורח. והרבי אמר לו, גם אני. גם אני. כן, מאוד מאוד מתוק. אני אהיה עם זה רגע, עם השלי הזה, שמתגבש סביב הדברים. והמקום הזה יכול לפרוץ דרך התובנה הזאת. אם אנחנו מוציאים את השלי מתוך זה. זה קצת כמו להוציא את האני. היה איזה מורה ויפאסנה שאמר פעם, no self, no problem. זה קצת יותר קשה. השלי הזה, התחושה שמשהו שלי. הילדים הם שלי, הילדים שלי. אם הם שלי, אז הם אמורים להתנהג כמו שאני חושבת שהם צריכים להתנהג. ואם הם לא מתנהגים כמו שאני חושבת שהם צריכים להתנהג, כי הם הילדים שלי, וואלה. לא טוב, לא טוב. מתחילה מלחמה, מתחיל מאבק. ההורים שלי, הבני זוג שלנו, השלי הזה, תראו כמה שזה מנתב את האופן שבו אנחנו תופסים את האדם. ברגע שהוא שלנו, נדמה לנו שהוא שלנו, זו תפיסה כמובן שבויה שלנו, אז הוא גם אמור או היא אמורה להתנהל בצורה מסוימת, לפי מה שנדמה לנו שהשלנו זה אמור להתנהל. שיצא לי פה ושם ככה בקבוצות שאני מלמדת, יש הרבה הורים לילדים בכל הגילאים, ולא מזמן שיתפה מישהי על קושי שיש לילד שלה בבית ספר, והמורה, הוא בכיתה א', מה זה בית ספר? מתי התחיל בית ספר? שהפועלים התחילו לעבוד, כלום, שבוע, שבועיים התחיל בית ספר. כבר המורה קראה לה כמה פעמים, ולילד יש קושי בבית ספר, ומה עושים? והיא שיתפה בקבוצה איך היא לקחה את זה נורא קשה. שלילד שלה קשה בבית ספר, לילד הגדול היה נורא קל, ולילד שלה היה פתאום לילד האמצעי קשה נורא. וככה דרך המדיטציה ודרך השיחה, פתאום משהו בהרפה, אתם יודעים, קוראים לזה אינסייט או חסד או נס, זה קורה לנו לפעמים. אי אפשר בדיוק לשים את האצבע איך זה קורה או לשחזר את זה, אבל זה קורה לכולנו. ופתאום הבינה, זה לא סיפור שלי. זה לא קשור אליי. וזה נשמע אפילו לאוזניים שלה, או במיוחד לאוזניים שלה, רדיקלי, מה זה ילד שלי? ואם אני לא, מה זאת אומרת זה לא סיפור שלי? מה זאת אומרת זה לא קשור אליי? איפה האחריות? מיד ככה, שיחה שלמה סביב הנושא של אחריות, ומאוד מעניין. אבל רק להישאר רגע במקום הזה של, היי, זה באמת שלי? מה זה אומר שזה שלי? זאת אומרת שאני לוקחת על עצמי את כל התיק, את כל הסיפור של האנשים שאני חושבת שהם שלי. וזה נכון לגבי הקרובים לנו, זה נכון לגבי הארץ שאנחנו חיים בה, זה נכון לגבי הפלנטה שלנו, וזה קודם כל ודבר ראשון נכון לגבי הגוף שאנחנו קוראים לו שלי, לגבי המחשבות שאנחנו קוראים להם שלי, לגבי הרגשות, אנחנו קוראים להם שלי. היה פעם מישהו שאמר שהוא מוכן להציע סכום כסף מאוד גדול למי שהסכים שיקרינו את המחשבות שלו על מסך גדול, שכולם יוכלו לראות. היה מין ניסוי כזה באחד הריטריטים. אף אחד לא באמת מסכים לחלוק את כל המחשבות שעוברות לנו בראש, הן לא הגיוניות, הן אין להן איזשהו סדר הגיוני, כמו שהיינו רוצים לחשוב על עצמנו, רציונליים, אנשים עם היגיון, עם איזשהו מחשבה מפה, מחשבה משם, מחשבה מובילה למחשבה, כל מיני תכנים, פתאום זיכרון, פתאום רגש, פתאום זה, פתאום פה, פתאום שם. ואנחנו, בצורה מאוד משונה, אומרים זה שלי, שלי, מה זה, יש מין תיק קטן עם מוקף בעיגול, מתחת לכל מחשבה, וכתוב שם, לילה. הבודה אמר פעם, בקשר לכל הסיפור הזה של השלי, הוא אמר, אם הגוף הזה באמת היה שלי, הייתי יכול להגיד לו, זה פרפרזה עכשיו על מה שהוא אמר, הייתי יכול להגיד לו, תקבע, קצת יותר לפה, קצת יותר, קצת יותר, בלונדיני, כחול, שזוף. היום הכל אפשר. אבל אם הוא היה שלנו, באמת, היינו יכולים ככה לעשות את זה. בלי ללכת ל... כן, לניתוחים או ל-whatever, איך שעושים את זה היום. היינו יכולים לצוות על הגוף, ככה אמר הבודה, לצוות עליו ומיד הוא היה מציית, כי הוא שלנו. שלנו. והגוף מראה לנו, כל רגע שאנחנו מנסים לשים לב לנשימה, של מי הוא באמת? של מי הוא באמת? אוקיי, אם הוא לא שלנו, אז יש הוא של מישהו אחר? של עצמו? של עצמו? של מי עוד הוא יכול להיות? של החיים? שמרטין אמר את זה קודם, אם היינו צריכים להיות אחראים לכל הפעולות הסופר סופר מסובכות שקורות לנו בגוף, וואו, אפילו לנשימה אנחנו לא מצליחים. כן, ליאן. נכון. ואיך זה מרגיש ששום דבר הוא לא שלנו? אבל איך זה מרגיש? אולי, קודם כל, אולי. שווה להרהר בזה. אבל איך זה מרגיש אם אנחנו לוקחים את מה של ליאן אומרת? ליאן, נכון? אליאן. ששום דבר הוא לא שלנו. שום דבר הוא לא שלנו. בוא לא נדבר על אנשים כמה. כנראה שנכון, אבל אנחנו.
זה חוסר אחריות, בעיניי זה אחר.
יופי. אוקיי. יופי. אחריות הדדית. באנגלית המילה אחריות, responsibility. The ability to respond. ובלי להיכנס יותר מדי עכשיו לשאלה, אם זה לא שלנו, אז איפה אחריות? And we all freak out. כאילו, רגע, הכל להיכנס לכאוס אחד גדול. וכלום מסתובב, זה לא רחוק מזה. אבל אחריות, כן? היכולת שלנו להגיב את התגובה העולמת בכל רגע, בצורה יצירתית. זה מעניין, שאלה מאוד מעניינת. אפשר רק רגע להיות עם התחושה ש... זה לא שלנו. המקום שאנחנו יכולים לכוון את הפנס, את הזרקור אליו, כשאנחנו מסתכלים פנימה. אנחנו מתחילים לראות את הגוף על כל הפעולות שלו. שהוא עושה את זה מצוין בלי שנתערב, הרבה פעמים להפך, כשאנחנו במיוחד בהתחלה מתחילים לשים לב לנשימה, זה תופס אותה. קרה לכם? בהתחלה של הריטריט או בהתחלה של המדיטציה, מתחילים לשים לב לנשימה, ועצם תשומת הלב יכולה ככה לתפוס אותה ככה, היא מרגישה קצת חנוכה או קצת מוחזקת, הרבה אנשים מדווחים על זה. אבל אם אנחנו מסתכלים יותר פנימה על הדפוסים הרגשיים שלנו, הדברים שאירן דיבר עליהם אתמול, האורחים שמגיעים לבקר אותנו, והם פשוט צצים, הקונדישן הזה, הקונדישן הזה, הקונדישן הזה, הקונדישן של הישנוניות, פתאום, אופ, מרים את הראש, הקונדישן של לשבת על כן נמלים, כן זה מרגיש, העצבנות פתאום מרים את הראש, לפעמים ביחד, כן, שניהם, אנחנו גם נורא עייפים וגם תעצבנים, זה ביחד עובד. אנחנו כל כך ממהרים, וזאת היא נקודה לשים לב עליה, אנחנו כל כך ממהרים לקחת שם הבעלות שלא בצדק, והבעלות שאנחנו לוקחים לפרי של הקונדישן הזה, גורמת לנו להתקע, להתקבע בתוך הדבר הזה. היום כולנו עשינו את החקירה של איך אנחנו מתקבעים, מה מקבע אותנו, באיזה אופן אנחנו מתקבעים, וחקרנו את זה כל אחד עם עצמו מול בן אדם אחר. הרבה פעמים קיבעון זאת אחיזה שהתמשכה מדי. ופתאום העולם נראה בצורה מסוימת. התוכן שעלה לי מבפנים, אנחנו אומרים זה שלי, זה אני, זה שלי, ו... זה נחווה לנו, זה גורם לנו להרגיש מאוד לא נעים, מאוד לא נעים מעצמנו. הרבה פעמים הסיפור של התנגדות זה הסיפור לזה. אנחנו עולה איזשהו משהו שאנחנו לא נעים לנו, לא בא לנו להרגיש אותו, הוא כבד עלינו, אנחנו לא רוצים שהוא יהיה שלנו, ועדיין אנחנו מאמינים בלב שלם שזה שלנו, אנחנו עסוקים מאוד בלהסתיר את זה. תחושה של קנאה, אם עולה למישהו, או ביקורת מאוד גדולה כלפי מישהו אחר, או כלפי עצמנו, ואז עולה התנגדות, שיכולה לחוות מאוד מאוד חריף, התנגדות למה שקורה ברגע הזה. וההתנגדות הזאת עצמה, היא זאת שמאוד מאוד מעייפת אותנו. הרבה מהעייפות שאנחנו מרגישים, באה כתוצאה מהתנגדות, לא כתוצאה מדברים אחרים. תבדקו את זה בחוויה שלכם, תשימו לב שאתם מאוד עייפים או נרדמים או מטושטשים, תחפשו את ההתנגדות שם. מה שם המתנגד ולמה אני מתנגדת עכשיו? וכשעולה התנגדות, אחד הדברים שככה עלו היום בקבוצה בחקירה, כשעולה התנגדות, איך אנחנו יכולים לעבוד בצורה מושכלת, in a skillful way, כדי לפגוש אותה, כמו שהזמנתי את כולנו להקשיב לשיחה הזאת היום, בעיניים יחפות, באוזניים יחפות, בלב פתוח. התנגדות זה רק פרי של משהו. אין צורך לקשור כתרים מסביבה, להגיד היא שלי, זה אני. אני כזאת וכזאת, תמיד אני כזה וכזה, וכולי. בסך הכל לזהות את התנועה הפנימית של, שעושה ככה למשהו. זה הכל. זה לא טוב, זה לא רע, זה רק זה. זה לא נעים. כן? אבל אם אנחנו מוכנים לפגוש את הדרקון הזה, ככה כמו שהוא, בלי הכותרת של השלי, הרבה מאוד מהעבודה כבר נעשתה באופן הזה. אנחנו צריכים לסיים פה, ולפני סיום אני רוצה ככה להזכיר, אם שום דבר הוא לא שלי, אז של מי הדברים האלה? ואם גם אני הוא לא שלי, אז של מי אני? אם אני צריך להיות של מישהו, אם אני צריכה להיות של מישהו. אולי כל הסיפור הענק הזה מוחזק לידי, כמו שמרטין התייחס לזה, על ידי החיים. יכול להיות שבמקום להגיד, החיים שלי, החיים שלנו, אולי זה הפוך. אנחנו של החיים. יש מכתב, נקרא חלק קצר קצר ממנו, מכתב משנת 1855, שנכתב אל נשיא ארצות הברית בידי צ'יף סיאטל. צ'יף סיאטל היה המנהיג האינדיאני, שנשיא ארצות הברית של מדינת וושינגטון הציע לו בנדיבות כביכול, כן, לרכוש את האדמות שלהם. זה היה או זה או שניקח את זה בכוח, פחות או יותר. אז התשובה שלו הייתה ככה: הצ'יף הגדול מוושינגטון שולח לנו איגרת לומר שהוא מבקש לקנות את אדמותינו. הצ'יף הגדול משגר גם מילים של ידידות ורצון טוב, והרי זה נדיב מצידו, שכן יודעים אנו מה מעט זקוקו לידידותינו בתמורה. אך אנו נשקול בדבר, כי היטב נדע שאם לא נעשה כן, עלול האיש הלבן לבוא בכלי ירי ולקחת את אדמתנו. אחינו הלבנים יכולים לסמוך על דבריי כמוהם ככוכבים, לעולם לא יכבו. איך תוכלו לסחור בשמיים, בחמימות האדמה? רעיון זה הוזר לנו. הלא רעננות האוויר או נצנוץ פני המים אינם קנייננו. איך תוכלו לקנות אותם מאיתנו? כל חלקת אדמה בארץ הזאת קדושה לבני עמי. כל מחט אורן מביקה, כל חוף חולי, כל עד תלוי ביערות אפלים, כל קרחת יער וכל חרק מזמזם קדושים בזיכרונם ובמסורתם של בני עמי. מדלגת כאן מכתב ארוך. אם אחליט לקבל את הצעתך, אעשה זאת בתנאי אחד. האיש הלבן חייב להתייחס לבעלי החיים בארץ הזאת כאל אחד, כאל אחיו. מהו האדם בלא חיית הארץ? אם ייעלמו כל החיות, האנשים ימותו מבדידות נפש גדולה. כי החיה והאדם, מקרה אחד יקרה את כולם. כל הדברים תלויים זה בזה, אשר יפקוד את האדמה, יפקוד את בני האדמה. אני רוצה להזמין אותנו לשבת רגע שניים לסיום עם המילים האלה, ולהרהר בשאלה של קניין, של בעלות. ולתת לספקות או לשאלות שצצות בעקבות זאת להיות, בלי בהכרח לנסות לפתור אותם ברגע הזה. רק להתבונן פנימה ולראות איך הייתי חי בעולם הזה, נטול התחושה של שלי. ניתן ונראה כולנו לעומקם של הדברים. ניתן ונשתחרר כולנו מכל מה שכובל אותנו.